יש אנשים שמוכנים לתת לכם מתנות, תיקחו אותם. אל תגידו לא, אני בסדר. קחו את המתנות האלה. הם באמת, הם שוות הכל.
אני חושב שאני אוסיף על זה, אני חושב שאתה יודע, יש איזה משפט כזה, משפט דודות כזה, של בחיים אין קיצורי דרך, אז בסטארט-אפים יש.
שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. כאן אתכם, ראו מחול ואלון צינמון בפודקאסט האקוסיסטם. בפרק של השבוע ישבנו לשיחה עם צחי וייספלד, VP ומנהל כללי של אינטל איגנייט, ואלון לב, מנכ"ל ושותף מייסד של קוואק. במהלך הפרק דיברנו על הצד הפחות כיפי ביזמות ועל חשיבות המודעות לבריאות הנפשית של המייסדים. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להודות לחברים שלנו בגאץ, הבא חדשנות של הראל, שמארחים אותנו בקומה המהממת שלהם. אז יאללה, ג'ינגל ו... מתחילים.
האקוסיסטם, הון סיכון, סטארט-אפים ומה שביניהם. עם אלון צינמון, רבו מחול ואיתן גירון.
שלום, אלון וצחי, מה שלומכם?
מצוין.
תודה שבאתם אלינו.
כיף שהצטרפתם.
תודה שהזמנתם.
אז ספרו לנו עליכם. נתחיל מצחי.
צחי וייספלד. אני מגדיר את עצמי כיזם עדיין, כמעט 30 שנה, כבר לא מעט. רוב השנים בסיליקון ואלי, רוב השנים בארץ, 8 שנים בסיליקון ואלי, ורוב השנים בארץ, חברות בגדלים שונים, מבוטסטראפינג לגייס 110 מיליון דולר ולמכור לגוגל בקרוב לכלום. אקזיט אחרון לפני משהו כמו 5 שנים, אבל גם corporate entrepreneur. ב-2018 עזבתי את מייקרוסופט בפעם השלישית.
וואו.
כן, שניהלתי את ארגון שנקרא מייקרוסופט פור סטארט-אפס, הקמתי את האקסלרטורים של מייקרוסופט בעולם, ועכשיו אני ה-VP והג'נרל מנג'ר של אינטל איגנייט, זה האקסלרטור של אינטל.
אינטל איגנייט העולמית.
אינטל איגנייט העולמית, אנחנו נמצאים ב... מינכן לאירופה, בלונדון לאנגליה, בבוסטון לארצות הברית, ובישראל, בתל אביב לישראל. כן, ואני מעריך שנדבר על זה עוד מעט.
מהמם.
קול, אז כיף להיות פה גם כן. אלון לב, קו-פאונדר ומנכ"ל בקוואק, אחד מ4 שותפים. לפני קוואק הייתי בחברה בשם פיוניר, VP Data וסייט מנג'ר של ה-Innovation Center בתל אביב, ולפני כן בממרם. בחילה הטכנולוגית.
וואו, מהמם. אז אחת ה... יכולנו ללכת היום להרבה כיוונים בשיחה הזאת. בסוף כיף ששניכם פה, כי באמת הנושאים הם מגוונים, אז אני חושב, אבל שנייה לפני שנצלול, אולי שווה גם שתציגו בקצת יותר פירוט גם את אינטל איגנייט וגם את קוואק. אני חושב שזה שווה קצת להנגיש מאזינים. אז אלון, אולי נחזור חזרה אליך וספר לנו גם קצת על קוואק.
קול. אז בטח, אז קוואק בעצם היא AI infrastructure platform שמאפשרת לחברות בסוף לפתח ולבנות AI driven applications, זאת אומרת עובדים עם data scientists ו-ML engineers בכל יותר כל סדר גודל של חברה, מאוד מאוד גאים לעבוד עם לקוחות כמו Lightricks, כמו Notion, כמו אופן ווב ורבים רבים אחרים, קיים כ4 שנים, כ50 עובדים נמצאים בניו יורק ובתל אביב. זהו, זה בגדול מה שאנחנו עושים.
למה קוואק?
למה קוואק? שאלה מצוינת. האמת שהתחלנו את החברה, ואולי ניגע בזה יותר מאוחר בפרק, אבל כשהתחלנו את החברה, לא היה ברור לנו עם מה שנעשה, מה שהתחלנו איתו, באמת זה מה שנעשה. אפרופו שיחת המסדרון שהייתה לנו עם חבר'ה אחרים שעושים פיבוט. אמרנו שאנחנו רוצים לקחת שם שהוא לא קשור למקצוע. וגם כך קרה, דרך אגב, בסוף זה לא אותו רעיון שהתחלנו איתו, ואמרנו שבאנו שם מגניב, שקל לעשות לו מרקטינג, וגם שם שלא לוקח את עצמו כל כך ברצינות.
אז המשרד ממולא בברווזי גומי כאלה?
Literally yes. לא, אני מדבר כאילו באלפים. כל הקיר במשרד שלי, כאילו שאני עולה לשיחות מאחורה, הוא מלא בברווזי גומי כזה, במלא קולקשנים.
ענק.
ובכניסה יש אמבטיה עם 1,000 ברווזים, שכל אורח שמגיע יכול לקחת, אז...
וואו.
אתם מוזמנים to pick your rubber duck.
טוב, פעם הבאה שאנחנו נקליט פרק נוסף, אנחנו נעשה את זה במשרדים שלכם.
קבלנו.
אז צחי, אולי נעבור אליך באמת ונשמע קצת יותר אינטליגנייט.
אז אינטליגנייט זה אקסלרטור. קצת מבאס אותי להגיד שהוא אקסלרטור, כי אקסלרטור בגדול זה לאו דווקא סיגנל חיובי. בדיוק יש מחקר שנעשה בבית ספר מנהל עסקים בלונדון, שחקר את התופעה של אקסלרטורים וזיהה שרובם הם כישלון מוחלט. אז אנחנו נקראים אקסלרטור. תכף אני אסביר למה אנחנו לא הם גם מצאו במחקר שאנחנו מאוד יוצאים דופן בעולם הזה. המטרה היא לקחת חברות בעולמות הדיפ-טק ולהאיץ אותם. זאת אומרת, 12 שבועות מאוד מאוד אינטנסיביים. אין סוגיה שאנחנו לא מתעסקים בה עם הסטארט-אפ שמגיע אלינו. מקבלים רק 4% מאלו שמגישים מועמדות. שבוע הבא, זאת אומרת, בעוד שבועיים יש סלקשן למחזור 9 של תל אביב.
מה?
אתם הייתם מחזור 4, נכון?
נכון.
כן, אז...
מה התדירות של המחזורים אגב?
פעמיים בשנה יש מחזור, בערך משהו כמו 250 חברות מגישות מועמדות למחזור, 10 חברות נבחרות. אנחנו לא לוקחים אקוויטי, אבל העבודה היא סופר סופר אינטנסיבית, וכמו שאמרתי, נוגעים בכל דבר, כמובן שטכנולוגיה ומוצר, אבל גם במערכת היחסים בין הקו-פאונדרים, וגם עם המנכ״ל, זה הדבר הכי נכון לו בחברה לעשות, וגם עם המנטל וויל-בינג של הצוות, ובאמת, אני לא חושב שיש משהו שאנחנו לא נוגעים בו, ו-go-to-market ו-POC, יש לנו 50 חברות ש... מהפורטפוליו שלנו כמעט 180 חברות שעברו, העצנו עד היום, ואנחנו גדלים עכשיו ב-80 חברות בשנה, ו-50 מהם כבר עושות POCs עם אינטל.
וואו.
וגייסו, אנחנו יחסית תוכנית צעירה, חברות שלנו גייסו למעלה $2 מיליארד בתקופה הזאת, שהיא תקופה מאתגרת, אבל הם גייסים מאוד יפה. נכון לשבוע שעבר, בגלל שהמספר התעדכן, כמעט $1.5 מיליארד של אקזיטים. אז
מאוד מרשים.
הולך בסך הכל יפה. שוב, רק 4% מהחברות שמגישות מועמדות מתקבלות. לא טריוויאלי, אבל זה מסע לחיים. אנחנו מאמינים שזה lifelong relationship שמתחילים ב-12 שבועות אינטנסיביים.
באיזה שלבים הסטארט-אפים?
בשלבי late seed. ה-average היה עד המחזור האחרון שעשינו בעולם, ה-average שהם נכנסו אלינו היה $7-8 מיליון. היום הוא במחזור הזה... אנחנו מעריכים משהו כמו $5 מיליון, כי גם מספרים קצת התעדכנו. אז זה האברג' שהם מגיעים אלינו עם גיוס בסדר גודל כזה. ולרוב, מיד, קצת, לא הרבה אחרי סוף התוכנית עושים את ה-A.
ממש מעניין. אז בעצם כאילו קצת לקפוץ מה שנקרא פנימה. באמת, כמו שאני מקווה שהמאזינים מבינים, יש לנו היום את הזכות לשבת לשיחה, באמת עם שני אנשים שבזוויות שונות, כן, אבל צברו קילומטראז' מאוד מאוד משמעותי בעולם היזמות, וחוו הרבה דברים פחות כיפים, וחלק מהרצון שלנו היה בשיחה הזאת, דווקא לא לדבר על ה... אלון, קראת לזה שיחה, איך קראת לזה? שיחת פיות, אני חושב שקראת נכון, לזה. נכון. אז אנחנו לא הולכים לעשות עם שיחת פיות, אנחנו הולכים לדבר דווקא על החלק הפחות כיפי של יזמות, ועל האתגרים שיזמים חווים בעצמם, וגם על האזורים שבהם גם ספציפית אינטליגנייט, ומהניסיון שלך, צחי, שאתה באמת פוגש המון, 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 המון יזמים וקבוצות של צוותים, אז אנחנו באמת רוצים קצת לדבר על הדברים הפחות טובים, או הפחות נעימים בעולם היזמות. אז ככה, אני זורק את הנושא הזה באוויר, אבל אלון, אני רוצה אולי שתיקח אותו טיפונת, ומה הדבר כזה, אולי האינטואיציה הראשונה שעולה לך, כשאנחנו מדברים על דבר שהוא פחות כיפי ביזמות.
אז אני חושב ש... וגם הסיבה ש... הסיבה שהיה לי מאוד חשוב שזאת לא תהיה שיחת פיות, קודם כל אני חושב שזה הרבה יותר מעניין, בסדר? כאילו, זה הרבה יותר מעניין למי ששומע, אבל מעבר לזה שיותר מעניין, אני חושב שבסוף סטארט-אפים הם דבר שמאוד חשוב שימשיך להתקיים במדינת ישראל וימשיך להצליח, בלי קשר לדעות כאלה ואחרות. ואני חושב ש... שחשוב לדבר ולתת את הכלים לאנשים שהולכים לדרך הזאת, קצת להבין עם מה הם הולכים להתמודד. ואני חושב שהיתרון היחסי המרכזי שלי לפחות יהיה שהוא רק שצעתי קצת בדרך הזאת, והייתי שמח לספר את מה שלא סיפרו לי, ושנדבר על זה, ואני בטוח שצעד מיילג'ים רבים ממני באותה דרך מסכים וישמח לדבר על זה גם, למרות שלא נראה. אז זה בהקשר הזה. מה שעולה לי, אני חושב, זה האכזבה הראשונה התאומית לבין מה אתה חושב שזה להקים סטארט-אפ, לבין איך זה נראה בפועל, ואני מדבר ממש מהימים הראשונים עד השבועות והחודשים. אני כן אגיד שנייה, בסוף, לא צריך לרחם פה על אף אחד, כן? בסוף זה מקום מאוד מספק, והרבה פעמים מאוד מתגמל, ואני מאוד 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 אוהב את מה שאני עושה, אז אני אומר את זה רק מהמקום היותר, מה שנקרא, שלם ומלא, וצריך להבין שיש בו גם אתגרים. אני חושב שהאתגר הראשון, אם נגיע אליו, באמת הוא הפער בין זה שאתה חושב שיש לך רעיון נהדר, כולם מחכים לתת לך כסף, כדי שתבנה את הרעיון הזה, ואתה בטוח שתוך כדי שאתה רק חושב על הרעיון, יש רשימה של לקוחות שממש מתים להשתמש ולשלם לך כסף, ולהיות נורא מרוצים כל הדרך עד לגיוס הבא שלך, ואז להנפקה, ואתה מצלצל בפעמונים, תוך כדי שהכל נורא, נורא מצליח והולך טוב, וזה לא המצב. זה, אני חושב שזה מאוד מאוד רחוק מהמציאות.
אתה יכול להיות קצת יותר ספציפי?
בטח, אני חושב שבו, אני יכול לספר את הסיפור שלי, ואני חושב שהוא לא מאוד שונה מסיפורים של אחרים. אני עזבתי את פיוניר ביום, בגל הראשון של הקורונה. היום מדברים על הקורונה כתקופת ההייפ של הסטארט-אפים, אבל מאוד מאוד בהתחלה זה לא היה ככה. זה היה ממש כזה, אתה יוצא לרחוב ואין כלום, זה סוף העולם, כאילו, אנשים לא הבינו מה עשיתי, כאילו, איך אתה עוזב חברה כזאת, תפקיד כזה, להקים סטארט-אפ שכאילו, לא בטוח אם תישאר אנושות עוד שבועיים, ואתה יוצא להקים סטארט-אפ, ואתה בטוח שכולם מחכים לך, ובסוף אתה קם בבוקר, ואין לך כל כך מה לעשות, כאילו, אתה פשוט לא קורא שם יותר מדי, ואתה מתחיל ובונה צוות, ומאוד מהר יובל, שהוא היום ה-CTO וה-co-founder שלי, וחבר מאוד מאוד טוב, הצטרף, ואז ליאור ורן, אבל אתה מתחיל, ואתה קודם כל, באמת, יש בזה משהו, אם יצאת מקורפורייט, משהו מאוד כזה לבד פתאום, אתה כאילו פתאום צריך להוכיח את עצמך, ולוקחים לך את כל הפרק של הקורפורייט, אתה כזה פתאום שוב צריך להתחיל להתמודד ולהבין מה קורה. ואז חושבים על רעיון, והוא תמיד מטומטם בהתחלה, לפחות במקרה שלנו. ואז אתה מדבר עם אנשים ואומרים לך, תשמע, זה אולי בעיה, אבל לא כזאת שמאוד כואבת לי, והזמן עובר, ובסוף מוצאים איזשהו רעיון ואיזשהו כיוון, ובונים איזה מצגת. אני עושה על זה נורא נורא פסט פורד, ואתה בונה איזשהו מצגת, ובתוך הדבר הזה, כאילו, אתה הולך למשקיעים. אתה הולך למשקיעים, ואתה הולך ומספר איזשהו סיפור, שאתה מאוד, מאוד מאמין בו, ועובר יום, עובר יומיים, עובר שלושה, ואז הרבה פעמים אתה מקבל את המייל חזרה של ההזדמנות נראית מדהימה, אבל החלטנו לדלג הפעם, בסדר? וזה, בפעמים הראשונות שאתה מקבל את זה, זה ביתה בבטן. אתה אומר, כאילו, רגע, יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אולי לא הייתי צריך לעזוב, אולי לא הייתי צריך להקים סטארט-אפ, אולי אני לא באמת מבין מה צריך ומה לא צריך.
אתה מכיר את המיילים האלה?
אני מכיר את המיילים האלה, כן.
כל אחד מצד אחר. אני זווית אחר.
אני מנצל דווקא את העצירה הזאת עכשיו, כי אני רוצה שנייה להתעכב על החוויה שאתה מתאר, שזה כאילו שילבת את זה, כן, הגדרת את זה כחוויה של התפכחות, כלומר, זה לא מה שבהכרח חשבתי שזה יהיה כשיצאתי לדרך, אז זה תהליך אחד. נפשי אולי אפשר לקרוא לזה אפילו שאתה חווה. והתהליך השני שאתה חווה, שתיארת לפחות שאתה חווה, זה תהליך הסירוב, שאני חושב שהוא תהליך כואב נפשית בצורה אולי אפילו אחרת. אז זה התפכחות, ומצד אחד, לא חשבתי שזה יהיה ככה, חוויית הלא, שהיא חוויה שנייה.
התשובה היא בסוף זה שאתה, מה שנקרא, הרבה פחות מעניין ממה שקיווית. בסדר? זה תמיד קורה, כי זה תמיד נראה הרבה יותר זוהר מהצד. ואגב, אני בטוח שהיום קוואק נראית הרבה יותר זוהרת מהצד, בסדר? לאנשים אחרים, בסדר? כאילו, הם לא רואים, הם את המיילים שקיבלנו בתחילת הדרך של, אנחנו לא חושבים שזה מעניין, במילים מאוד יפות וחלק מטמפלייט נורא מושקע, הם לא ראו והם לא קיבלו. וחוץ מזה, המיילים האלה גם לא מעניינים, לפני 4 שנים וזה בסדר גמור. והם גם לא צדקו, כנראה, בסדר? אבל זה לא משנה, כי באותו רגע, אתה מחפש, אתה כבן אדם שעושה משהו חדש, ופרק חדש בקריירה, מחפש איזושהי ולידציה מבחוץ, שהוולידציה הזאת, קודם כל, אתה מחפש אותה ממשקיעים, כי הם אלו שמאפשרים לזה לקרות, במידה וזה לא חברת בוטסטראפ, כמו שצריך להציע. וכשאתה מקבל בסוף מייל שאומר, הקשבנו לך ממש טוב, ואנחנו לא רוצים לשים את הכסף שלנו, זה פתאום פוגש אותך במקום שאתה אומר, רגע, האם אני עושה משהו נכון? עכשיו, אני כן אגיד, לכל החוויה הזאת של, שנקראת יזמות, סטארט-אפ וכו', ועצמאות באופן כללי, אני לא חושב שזה מאוד שונה, אגב, האם שמישהו פותח חנות, או אני חושב להיות עצמאי זה שריר, בסדר? ובין אם סטארט-אפ, בין אם לא, ואתה מתרגל. אני יכול להגיד לך שכשאמרו לנו בסיבוב גיוס השני, לא, זה הרבה פחות ריגש אותי. כאילו, אתה אומר, אוקיי, הם כנראה לא הסבר את עצמי טוב, כנראה הם לא הבינו, כנראה זה לא מתאים, כנראה... דרך, גם יש המון דברים שאתה לא יודע, בטח לא בפעם ראשונה, שיש המון קרנות שיש להם אג'נדה פרטית שלהם, שהם רוצות להשקיע בתחום אחד ולא אחר, שכרגע הם לא רוצות להשקיע כסף, אבל עדיין פוגשות חברות, והם נותנים לך את אותו לא, אבל זה לא בהכרח באמת קשור אליך. זה איזשהו מסע, ויש כאבים אחרים שזזים ומשתנים, אבל בהתחלה כל לא כזה הוא מאוד קשה, ויש הרבה כאלה, כאילו, כן? זה מתחיל בלא ממשקיעים, ואז אתה משכנע מישהו, בסדר? ואנחנו שכנענו את stage one בהתחלה, ואז עמיתי הצטרפו, ואז אתה מקבל לא מעובדים, כי מי רוצה לבוא לעבוד עם 4 אנשים, כאילו בחלל, סטייל WeWork כזה, שכל החברות בארץ, אז כבר הכל התפוצץ, כן? כל החברות בארץ, כאילו, נותנות טסלה במתנה לא יודע אם זוכרים, בארץ נהדרת, שאתה...
24 טעמים.
כן, ו-24 טעמי גלידה וברז רמן. אז מי רוצה לבוא לעבוד עם 4 חבר'ה שחושבים שהם עלו על משהו, ולא משנה כמה הסיבי שלהם מגניבים וכו'. אז היה מאוד מאוד קשה לגייס את העובדים הראשונים, ואתה מקבל לא מכולם, בגדול, אתה מקבל לא מכולם, כל הזמן. בהתחלה. וזה אירוע. זה אירוע באמת מורכב.
כמה זמן לקח עד שקיבלתם תקן מסטייג' 1?
אני חושב שזה הליך של, ועוד, שתבינו, מה שנקרא, אני כל כך מתלונן, וזה היה הליך של כמה שבועות בודדים. בסדר? כאילו, רק שתבינו, כאילו, עד כמה אני זוכר את החוויה הזאת, שבסוף אצלנו, וקיבלנו אגב כן אחרי זה מאות כמה וכו, אבל בסוף זה לא היה, כאילו, יש חבר'ה שעברו מסע, שהמסע שאנחנו עברנו בסיד הוא מה שנקרא קצפת לעומת מה שהם עברו, בסדר? ש-only God knows אם אנחנו היינו שורדים אותו, כן?
אז סחי, אני דווקא רוצה לקחת את זה קצת אליך, כי בסוף גם אתה, יש לך גם את ה... מה שנקרא את הקילומטראז' הפרטי שלך, אבל אתה גם באמת נחשף לאין ספור צוותים טובים, חזקים, אתה אומר קודם שתיארת את התוכנית שכולם הרי אמורים להגיע כבר אחרי איזשהו פנדינג, וגם שם אני מניח שאתה פוגש את האופן שבו הם מתמודדים, נגיד, עם הסירוב הזה. אז אני אשמח שקצת תתאר את הפרספקטיבה שלך, כמו שגם אלון תיאר, ובכללי גם איך אתה גם קצת מסייע להם, ולא רק תומך אותם נפשית.
אז כמעט על כל דבר שנאמר כאן, יש לי מה להגיד. אבל קודם כל, אני אתחיל משהו, אולי ניגע בזה יותר מאוחר, משפט מעולמות הטיפול, שקשה זה לא רע. בסדר, יש משהו מאוד 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 מלמד בקשה. וזה מבאס, וצריך להיות מסוגל להתמודד עם הקשה, אבל קשה זה לא רע.
קשה זה לא רע, משפט טוב.
כן, זה קריטי. דבר שני, שאני אגיד, אל תצפה לקבל ולידציה ממשקיעים.
מסכים.
המשקיעים מנסים להקטין, משקיעים משקיעי הון סיכון, מנסים להקטין כמה שאפשר את הסיכון. ולכן, כמה שיותר ולידציה שאתה יכול לקבל מאנשים שנראים יותר נראים יותר כלקוח, אפשר לדבר על כמה הם לקוח, לא לקוח וכולי, הרבה יותר משמעותי, תביא את הביזנס, הכסף יגיע, תביא את הכסף, לא תמיד הביזנס יגיע. אז זה ככה, ואני חושב שאחד היתרונות המאוד מאוד גדולים במקום כמו Ignite, זה באמת היכולת להביא ולידציה של, אם אינטל עברת איזשהו תהליך סינון, וגם, ודאי אם אתה גם עושה איזשהו POC, ועברת את התהליך הבלתי אפשרי של רכש ו-IT וכולי, כנראה שכבר איזושהי ולידציה עברת, ושווה לשים את הכסף, כי שוב, בלי לפגוע בכל חבריי, יש לי הרבה מאוד חברים מעולם ה-VCs, חלקם משקיעים גם של קוואק, יש דרך להתמודד עם גורמים להם להרגיש יותר טוב עם ההשקעה שהם...
ומה לגבי לקוחות אבל? כי זה, אתה אומר, אני מצליח, אני מקבל את זה שעדפת, או קצת מיטנת, עשית הג'ינג קצת ללא מ-VCs, מה הם לגבי לקוחות?
אז אני חושב שפה, שוב, אני עבדתי עד היום עם למעלה מ-1,300 חברות, שגייסו קצת יותר מ-15 מיליארד דולר. אם יש לי מסר אחד שאני רוצה להעביר היום, זה אל תעשה שום דבר, אל תלך לבד. באמת לא לבד. יש עזרה, אפשר לקבל עזרה, וזה לא משנה אם זה ב-Ignite או בכל מקום אחר. אחד היתרונות הכי גדולים של ישראל, של התעשייה שלנו, מדברים על זה, מנכ"ל אינטל צוטט לאחרונה, שהישראלים הם the most resilient people on earth. יש לנו, אנחנו גם resilient, שזה מקודם על היכולת שלנו להתמודד עם המשברים האלו והקושי, אבל אנחנו גם באמת רוצים לעזור אחד לשני. וצריך לעבוד בזה. צריך לעבוד בנטוורק הזה. בלייצר, וזה יכול להתחיל מאבא שלך, או החבר של אבא שלך, זה לא יכול לייצר שם. כי זה לא מספיק טוב בשביל לקבל השקעה על בסיס זה של אבא שלך פתח את הדלת למשהו. אבל יש המון 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 אנשים מצוינים, יש יזמים שמתים to pay it forward, כי הם עברו את המסע הזה בעצמם, והם ישמחו לספר לך על כל החרה, סליחה, שהם עברו, ולחשוב איך אתה יכול להימנע מחלק מזה. אז לתשובה לשאלה שלך, את השיחות CISOs האלה, ואת השיחות עם ה-CTOs האלה, ואת השיחות גם עם האנג'ניר שמתעסק עם אתגרי, זה לא משנה אם סקיוריטי או DevOps, אפשר לעשות אותם. זה לא יכול להסתיים בזה ששני חבר'ה סופר מוכשרים, לא משנה מאיזה מספר, מאיזה יחידה הם יצאו, ישבו וחשבו על רעיון והם רצים לגייס כסף. זה לא עובד. אז זה רק על הסוגיה הזאת תעזרו, תיפגשו עם כמה שיותר אנשים, אתם מפחדים לדבר עם אנשים כי גנבו לכם את הרעיון, יש כנראה איזו בעיה עם הרעיון. כנראה לא מספיק... טוב, מספיק משמעותי, נראה לי שיש
לך. לא, אני לגמרי, לגמרי מסכים, כאילו, גם עם החלק האחרון של, אני מאוד לא מאמין בלפחד שגנבו לך את הרעיון. ואפילו עוד יותר מסכים עם הקשה זה לא רע. זאת אומרת, אני חושב שבסוף אני יכול להעיד על עצמי, אני ארגיש בנוח... להעיד גם על שותפיי לחברה, שזה כמובן כולל גם את הקו-פאונדרים, אבל גם אנשים שעובדים איתנו מהימים הראשונים. אני חושב ש... ריגרדלס הזה שקוואק היום במקום מצוין, כאילו, בוא נגיד, אם הייתי יודע את זה בהתחלה, זה היה נותן לי הרבה מאוד נחת, לי ולכולנו, אני חושב שבלי קשר לזה, כולנו יצאנו אנשים... יותר טובים, עוד לא יצאנו, אנחנו עוד בתוך המסע, אבל כולנו אנשים יותר טובים היום, יותר חזקים, יותר אנושיים, יותר הכל, מתוך המסע הזה, ואני אומר שזה קשה לא כדי להפחיד אף אחד, אני אומר שזה קשה בדיוק כדי לחזק את מה שצריך למעשה. דברו עם אנשים, תשתמשו בתעשייה הזאת, יש פה הרבה אנשים, כמו צחי ש... זה מה שנקרא, עושה את זה for a living, אבל אני בטוח שגם אם הוא יקבל טלפון ללא קשר מ-Ignite, מיזם שצריך עזרה, הוא יעזור לו, ואני חושב שזה נכון לכל מי שאני מכיר באקוסיסטם הזה, בסדר? וכל מה שאני אומר, זה קשה, be aware, זה גם מאוד כיף, זה מאוד מתגמל, יש רגעים שהם עושר שאי אפשר, שקשה, קשה למצוא בעולמות מקצועיים, בסדר, אחרים. אבל, אבל זה גם קשה, וצריך, צריך להיות ערוכים לזה מנטלית, ועם התא המשפחתי של כל אחד ומה שהוא בא איתו, וזה בסדר גמור.
זה קשה, וגם ברוב המקרים, ברוב המקרים נכשלים. זה שוב,
נכון.
דיברנו על לא סיפורי פיות, אז, אז הסיפור של קוואק הוא סיפור, הוא סיפור מדהים, והוא בטראג'קטורי מדהים והכל, ברוב המקרים נכשלים. שוב, בסדר, כי רצים ועושים את הדבר הבא, או רחמנה לצלן הולכים לעבוד בחברה אחרת, ולאו דווקא מקימים את הסטארט-אפ שלך, אז, אז זה בסדר, אבל חשוב להישמר בתהליך הזה, כי הוא קשה. ו, ואני חושב שאחד הדברים שלא שמים עליהם מספיק דגש, זה באמת על התמיכה המנטלית, המנטל הלף של הפאונדרס. יש חוקר אמריקאי אחד בשם מייקל פרימן, שהוא החוקר היחיד בעולם שעושה מחקרים על, על יזמים, על המנטל וולבינג שלהם, וכשמסתכלים על האטריביוטס של יזם, אז, אז בוודאי ADHD, אבל אובדנות ואנגזייטי ודיפרשן ומאוד מאוד גבוהים, כי זה סוג מסוים של אנשים שהולכים ובוחרים לעשות את הדברים האלו, וברוב המקרים לא לוקחים עזרה. רק 10% מהיזמים הולכים לעזר ב-VCs שלהם. טוב, טוב שכך או לא, זה אפשר, כל אחד והשותף שעובד איתו. רוב היזמים הולכים לעזר עם ה-significant other בבית, בסדר? השותפה או השותף בבית, ומסכנים השותף או השותפה בבית. כי ההבטחות האלה זה שאני אתקן את הנזילה בזה, או אני אקח את הילד לשם, או אני אוטוטו אחרי האקזיט, אני מבטיח שנעשה את ההנימון שלא עשינו. זה אחד הדברים גם שאנחנו עושים, יש כמה דברים שאנחנו עושים באיגנייט, למשל אלון שמנהל את התוכנית בישראל, התחיל לעשות סשן עם ה-significant others, בסדר? יש סשן שאנחנו עושים עם נשים של יזמים ועם הבעל של עינת גז, מהמם עמית, ועוברים את ומדברים על התהליך של מה זה אומר להיות השותף בבית של מישהו שמריד סטארט-אפ. נורא נורא מורכב, ואז תמיד יש את השבוע או שבועיים אחרי, שחלק גדול מהשיחות עם היזמים, זה על איכשהו הנושא של הבית פתאום עולה. יש לנו סשן קבוע שאנחנו עושים אחת לשבועיים, שנקרא CEO Dilemma Session, שזה Peer Therapy ל-Founders, בסדר? יושבים 10 פאונדרים בחדר, ומתעסקים בדברים הכי קשים שלהם, הכי קשים שהם מתמודדים איתם, אף אחד לא כותב טוויטים מהחדר, אף אחד כולם מתחייבים לא לספר לאף אחד, כולל הקו-פאונדר שלי שהיה מדהים, ואני מכיר אותו מהלימודים, כבר לא מדלבר, הוא כל היום על, על הגלשן בים, או יש לי משקיע שאני חייב להעיף מהקאפ-טייבל, איך לעזאזל אני עושה את זה, או הלקוח הכי גדול שלי, שעל בסיסו גייסתי את הכסף, הודיע לי אתמול שהוא לא ממשיך. רק גייסתי את הכסף לפני שבועיים, מה אני עושה עם הדבר הזה? אבל באמת, אתגרים מאוד מאוד מורכבים, שאתה נורא לבד. הבן שלי מתעסק עכשיו להקים סטארט-אפ, והם מתלבטים מי הולך להיות המנכ״ל, ויש, המנכ״ל, הוא נורא מסכן. הוא הכי מסכן מכולם בצוות. כי אני אומר, ההבדל בין המנכ״ל ל-VP R&D הרבה פעמים, שה-VP R&D או CTO, הולכים לישון בלילה. והמנכ״ל לא תמיד, או הרבה פעמים לא, בגלל 1001 סיבות. אז בסדר, אז יש, שוב, יש דוגמאות אחרות גם, אבל, אבל זה, אז אחת הסוגיות שדיברנו על ולידציה ודיברנו על קשה, זה לא רע, להישמר, לקבל כמה שיותר עזרה, יש המון מנטורים מדהימים, יש המון שרלטנים, אבל יש המון מנטורים מדהימים, קיבלתי לפני כמה שבועות, האמת שכבר כמה חודשים, אפספלייר גייסו את הגיוס האחרון שלהם, 200 ומשהו מיליון דולר, אם אני לא טועה, אורן שלח לי פלאורבק כזה גדול, ואמר לי, תודה רבה על, we couldn't have done it without you, אפספלייר היו אצלי בפרי-סיד, שלושת היזמים, לפני החתונה, לפני הילדים, ושניים מהמנטורים, או שניים מהאדוויזורס שלו היום, היו מנטורים שלו לפני 11 שנה, שאני חיברתי לו באקסלרטור של מייקרוסופט. אז יש אנשים שמוכנים לתת לכם מתנות, תיקחו אותם. אל תגידו לא, אני בסדר. קחו את המתנות האלה. הם באמת, הם שוות הכל.
אני חושב שאני אוסיף על זה, אני חושב שאתה יודע, יש איזה משפט כזה, משפט דודות כזה, של בחיים אין קיצורי הדרך, אז בסטארט-אפים יש. ואני חושב שהם חייבים לקרות. בסוף, זה קשה מהמון סיבות, אבל זה גם קשה כי מבקשים לעשות משהו שהוא באמת כמעט בלתי אפשרי. להקים חברה אמיתית שצריכה להכניס עשרות ומאות מיליוני דולרים תוך מספר נראה לעין של שנים, עם צוות שלרוב לא עשה את זה אף פעם, מחוץ לגיאוגרפיה שלו, למכור לאנשים שהוא אף פעם לא מכר להם, ולדעת המון דברים שהוא לא יודע.
מול תחרות, יש הרבה שגם מנסים לעשות...
כן, כאילו, לא מדובר ב-walk in the park, בסדר? ולכן, אני מאוד מסכים שצריך לומר, מציעים לכם עזרה, קחו אותה, מה שנקרא, שוב, יש שרלטנים כאלה ואחרים, אני יכול להגיד שאני את ה... וזה מאוד מאוד מתחבר, אני חושב, חזרה לישראל, סטארט-אפים, וכו, אני את העזרות הכי משמעותיות שאני קיבלתי לקוואק, אני, אנחנו, הם היו בחינם. איגנייט כדוגמה מצוינת לזה. אז אני חושב ש... אז אני חושב שזה מאוד מאוד נכון. ואני אגע בעוד נקודה שאני חושב שמתחילה קצת להשתנות, ואני מאוד מאוד אוהב שהיא משתנה, ואני חושב שהיא חשובה וחשוב לדבר עליה. ובגלל זה לי היה חשוב שזה לא יהיה סיפור אפיות. בסדר, וזה מאוד נוגע, אני חושב, בסשן שצחי דיבר עליו, של CEO דילמאז וכו. אני חושב שאחד הדברים שלי היו הכי משמעותיים ב-Ignite, זה המקום הזה של... יש את העולם הזה שבו אתה פוגש יזם, סטארט-אפיסט אחר במעבר חצייה, ואתה שואל אותו מה קורה. ופעם היה טרנד שהיה מאוד נפוץ, והיום הוא קצת פחות, של מדהים, הכל הולך מצוין, הולך פצצה, אין דברים, כאילו אתה מקבל איזו תשובה, שלפחות בהתחלה של החיים שלך, קוראים אותך לזוז קצת באי נוחות, כאילו, אצלי לא הכל מדהים, כאילו, יש דברים שהולכים בסדר, אבל כאילו אני רק התחלתי את החברה, ביני לבין הכל מדהים יש מרחק.
אבל השאלה היא גם איך אתה מגיב לא בחזרה, לא אותו בן אדם שאומר לך שאצלו הכל מדהים.
אז אתה יודע, שהוא שואל אותך מה קורה, אז אתה קודם כל אתה מחויב קצת לסיטואציה, אתה יודע, כן, הכל טוב, אתה כאילו כמעט מתנצל על האירוע הזה.
אני קורא לזה לגלגל את הבלוף, מה שנקרא.
כן, אני חושב שהטרנד הזה קצת עבר, בסדר? הוא גם עבר, כי בוא נגיד את האמת, כן, שאתה יודע, שאנחנו התחלנו את קוואק, אמרתי, אני התחלתי קצת לפני הבועה, ואז עברנו איזשהו משהו ש... איזשהו הייפ מטורף שדי התפוצץ, ואחריו מה שנקרא חווינו עוד כמה משברים, חלקם גלובליים, חלקם מאוד לוקליים, ומה שנקרא כבר לא צוחקים על הדור הזה, בסדר? כאילו על דור היזמים הזה, כמובן שבטח הכל מתגמד ליד האירועים המשמעותיים באמת שלצערנו כולנו חווינו. אבל אני אומר, החוזר חזרה לתוכניות ההצעה, והדבר המשמעותי באמת, או הכי משמעותי לפחות בעיניי, לצד הסשנים המקצועיים והחשובים וכו', זה, אתה זוכה, באמת זוכה, לעבוד ולהכיר אנשים כחברים, שהם במצב מאוד זהה לשלך. בסדר, הם, צריך לומר, גייסו 5-7 מיליון דולר עד היום, אני אגיד בעדינות, לאף אחד אין פרודקט מרקט פיט בשלב הזה, בסדר? כאילו, כולם יכולים למכור לי איזה סיפור שהם רוצים, בסדר? אני, מה שנקרא, הייתי במחזור.
בינדר דנדט.
כן, כולנו דאז ניסינו להבין אם אנחנו מכוונים למקום הנכון, ובהתחלה כולם באים איזה פסון, וזה מאוד טבעי, כאילו, אתה מגיע לאיזה מין כיתת, כאילו, כיתת מצטיינים כזאת, וכולם כזה רוצים, אז לאט לאט זה מתקלף, המון בעזרת הצוות והסשנים האלה וכו. ואז אתה רואה שכולם באותה סירה. ואז אתה פתאום מגלה שזה שמימינך יודע לעזור לך איפה שאתה נתקע, ואתה יודע לעזור לו, ואתה יודע לגלגל לבן אדם הבא. ואני חושב שלנו זה מאוד עזר. זאת אומרת, ההבנה הזאת שאתה והוא שפגשת מעבר חצייה, זה לא שאתה doing very bad, כאילו, והוא אף קדימה, זה... כולנו באותה סירה, המצב שלך אובייקטיבית הוא לא כזה גרוע, הוא דווקא די טוב, חלק מהפעמים, חלק מהפעמים באמת גרוע וצריך לטפל בו וזה בסדר. אבל אני חושב שזה טרנד חיובי מאוד, שאני מאוד בעדו, של להגיד את האמת כשאפשר, בטח בין יזמים, אין מה לעשות, השיחות עם משקיעים, בטח בהתחלה עם אחרות, אני חושב שזה חשוב, ויותר מזה שאני חושב שזה חשוב, אני חושב שהמצב הקודם של למכור איזה חלום לכל מי שרק רוצה לשמוע, ב-100% מהזמן, הוא מצב שעושה נזק. וזה מה שאני חושב שמקומות כאלה, שכנות היא על השולחן, ושמדברים על הבעיות, ושאתה פוגש עוד אנשים שהם באמת כאילו חווים דברים בסוף מאוד מאוד דומים אליך, ועם אותם דאגות ותהיות. אני חושב שזה הדבר המשמעותי ביותר שאני לקחתי לצד המון דברים אחרים, כן? מהתוכנית.
האם אתה עדיין מיישם את זה? את לשתף, לשמור על קשר, מאוד יזמים?
קודם כל כן, לגמרי כן. אני אגיד אפילו אחרת, אני חושב שלכולנו, אנחנו ארבעה פאונדרים, אני חושב שלכולנו יש המון חברים מהתוכניות, השתתפנו גם באיגנט וגם באייקון אחר כך, שגם היה מצוין, ואני חושב שלכולנו יש המון חברים מתוך התוכניות האלה, וזה נורא נורא כיף. וגם כן, אני חושב שכולנו היום, גם כשקוואק בתקופה מאוד טובה, ושואלים אותנו איך הולך, אנחנו כמעט מתנצלים על זה. זאת אומרת, שמישהו שואל אותי איך הולך, ובאמת, לפעמים באמת מצוין, בואו חבר'ה, זה קורה, כאילו, כן, זה בסדר גמור, אז אני אומר, מצוין, אבל זה כנראה זמני. כאילו, אל תשלו את עצמכם, זה לא, אני לא מוכר לכם, אתה תמיד מצוין. מצוין, והיה גם קשה, וכנראה יהיה גם קשה, וזה בסדר, וזה חלק מה... חלק מהאתגרים וחלק מהמסע, אני חושב שכולנו, ארבעתנו כקו-פאונדרים מאוד 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 רגישים לנושא הזה, בטח שאנחנו מדברים עם חבר'ה שהם קצת צעירים מאיתנו במסע הזה, אני חושב שלנו זה היה קצת חסר.
אז אני רוצה, בהתחלה אמרתי, דיברתי על זה שאקסלרטורים זה נושא קצת רגיש אצלי, אני חושב כשאופר שי הוא הבחור שמנהל את התוכנית בלונדון, הצטרף, אז הוא אמר, תשמעו, מה שאנחנו עושים פה זה co-founder as a service. זה מה שאנחנו עושים. רק לא לוקחים equity בדרך, שזה אחלה של co-founder. אבל זה מה שאנחנו עושים. וההבדל שהוא באיגנייט זה שה-managing directors של איגנייט, הם כולם יזמים שעברו את המסלול. הם נכוו, הם גיסו, הם פיתרו, הם עשו אקזיט, הם סגרו את החברה. הם באמת עברו את המסלול הכל כך מורכב הזה, וביכולת לעשות את החיבור הזה, אני אדמיד אומר להם, מתלבטים להביא איזה מישהו לדבר עם היזמים. אבל אם תחשוב אתה עכשיו, תחזור לימי ה-CEO שלך, סטארט-אפ, אתה היית רוצה להשקיע עכשיו שאבא לדבר עם בן אדם הזה? אם יש לך ספק, אין ספק, אתה לא עושה. אז זה הנקודה הזו של ה-co-founder as a service, ואיך יכולים לחבר פאונדרים, שבסך הכל סוחים ביחד, ועוזרים אחד לשני לזכות בכיוון הנכון.
זהו, זו נקודה סופר מעניינת, הנקודה הזאת, שכאילו התחלנו הרי לדבר את השיחה, כאילו קראנו לזה בכוונה באופן כללי, הצד הפחות כיפי של היזמות, הצד הפחות מהנה של היזמות, ומאוד מאוד מהר הלכנו לאזורים המנטליים, כי אני חושב שזה כאילו משהו שאולי עולה הכי חזק פה, וגם מהחוויה של שניכם, הספציפית שלך אלון, וכאילו אפילו היותר כללית מהניסיון יותר רחב שלך צחי, על כמה שזה קשה נפשית, כאילו אני חושב שזה גם עולה, זה גם עולה אצלנו בפרקים קודמים, ואני חושב שזה בכללי דבר שהפך להיות יותר מדובר, לאט לאט, כנראה שזה איזשהו, לא יודע אם לקרוא לזה טרנד, כי אנחנו לא רוצים שזה דבר שהוא יחלוף, אלא נקרא לזה איזושהי מוסכמה שהיום קצת יותר
מגמה,
מתקבל.
מגמה.
כן. מגמה מצוינת, מילה מצוינת. כן. עכשיו, הנקודה שמאוד מאוד חשוב לי לזקק, זה שאתם שניכם נגעתם בזה באופנים שונים, שזה הכי עוזר, זה להקיף את עצמך באנשים שהם בסיטואציה דומה לך, שבעצם גם אתם בתור אינטליגנייט, וגם אתה תיארת את זה, שאתה שומר את זה עד היום, אלון, אנשים שדומים לך בסיטואציה, בדילמות, באתגרים, ולשתף, שזה נראה לי החלק השני. אז כאילו החלק הראשון זה באמת להקיף את עצמך באותה קבוצה של...
לשתף את האנשים הנכונים.
בדיוק, בגדול. לשתף את האנשים... הנה, חיברנו את זה ביחד. זה באמת לשתף את האנשים הנכונים. לקחתי את זה נכון?
אני חושב שקודם כל כן, אני אגיד ככה, כאילו, אתה אומר, נגענו באזור המנטלי ולא במה שנקרא, מה שנשאר, באזור הפיזי. עכשיו, בוא נגיד את האמת, כן? כאילו, עבדתי קשה גם לפני. בסדר? כאילו, אז מה, אז אני עובד עוד שעות? בסדר, כאילו, סבבה. אני חושב ש... להקיף את עצמך באנשים כאלה, ולהיות חלק מדברים כאלה, זה חלק מהפתרון לגמרי. דברים שצריך קצת נגע בהם קודם, אני חושב שהם מאוד חשובים, זה להכין את הבית, לעבוד עם הבית, ובית יכול להיות significant other, ויכול להיות significant other plus, ויכול להיות משפחה יותר מורחבת, וחברים. וזה גם לדעת, לגשת ולטפל, בבעיות, בתוך החברה שלך, עם השותפים שלך, לייצר מערכת יחסים שאני יכול להגיד שהמערכת יחסים שלי יש עם השותפים שלי היום בקוואק היא מערכת יחסים מאוד 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 פתוחה וכנה, ואין משקעים. זאת אומרת, יכולים מאוד לא להסכים, יכולים להתווכח ולריב בטירוף, אבל הכל על השולחן, הכל פתוח, כל אחד יודע מה השני, השלישי והרביעי עוברים בכל רגע נתון, ובאמת עוברים את המסע הזה כשותפים. שוב, צריך קודם אמר, ה-CEO הכי מסכן, יכול להיות, אני לא יודע, זה התפקיד היחידי שעשיתי, אבל אני כן יכול להגיד...
הכי בודד.
הכי בודד, כן, אז אני אומר, אז אני, מה שנקרא, אני מבין למה אומרים את זה, אבל אני חושב שבסוף, זה באמת המון פעמים שאלה של שרידות, של רזיליאנס, ואני חושב שהרבה יותר קל להיות שריד, כשיש לך שותפים טובים במערכת יחסים בריאה, שאתה יודע שאם שותף שלך לא מרוצה ממשהו שקשור אליך, הוא יגיד לך, ואתה יודע שאם קשה לו, אז הוא יספר לך, ואתה תהיה שם כדי לעזור לו, והפוך. ובסוף, בעיניי זה כלי קריטי. כמובן שיש גם את הפורמט של סינגל פאונדר, פורמט שאני לא הבנתי אף פעם, כאילו, אני חייב להגיד ברמה האישית.
קשה, מאוד קשה.
אבל שוב, כמובן שקורא לי עושה מה שטוב לו, אבל אני מתייחס רגע לעבודה עם שותפים, אני חושב ש... אני אגיד אחרת, אני לא רואה חברה שיכולה לרוץ לאורך זמן, עזבו חברה שקמה ונמכרת תוך שנתיים, זה קורה וזה אחלה, אבל אני לא רואה חברה שיכולה לרוץ לאורך זמן, בלי שיש מערכת יחסים בריאה ותקינה בין השותפים, כמובן כל נשארים שותפים, אם מישהו יוצא אז הוא יוצא וזה בסדר, זה גם קורה, אבל אני פשוט לא רואה את זה, אני חושב שזה work in progress, שלא עובר אף פעם, ותמיד, תמיד, תמיד צריך להשקיע בו המון.
ודרך אגב, אין שום דבר גם מערכי טיפול. אם זה כטיפול זוגי, כי פאונדרס זה מערכי יחסים זוגית מורכבת.
כן, יש פאונדרים שהולכים למערכת טיפול זוגית.
ברור. חד משמעית. יש לא מעט פאונדרס שהולכים לטיפול זוגי.
מעניין.
וגם פאונדרס, אני לפני שנתיים מצאתי את המישן שלי in life, אחרי שישב אצלי יזם בחדר, גייס 100 מיליון דולר, הוא בן 35, גייס 100 מיליון דולר, אמר לי, צחי, אני מתפרק, יש לי ילדה בת חצי שנה בבית ואני מתגרש, ואני ניהלתי בצבא 12 איש, לא יודע לנהל 300 איש. שאלתי אותו אם הוא בטיפול, והוא אמר לי, ניסיתי, לא מבינה אותי. אז אני עובד על לבנות דיסציפלינה טיפולית ליזמים, ושהקרנות גם יבינו שזה בסדר כמור, לא צריך להסתיר את זה תחת שום סעיף של ביזנס קואוצ'ינג כזה או אחר, זה בסדר גמור שחלק מהכסף שהמשקיעים שמים בסטארט-אפ, הולך לבריאות הנפשית של היזמים שלה, שום דבר רע, להפך, זה, כמו שספורטאים אולימפיים נעזרים בפסיכולוגים, גם יזמים הם ספורטאים אולימפיים, ואין שום דבר רע בלקבל תמיכה נאותה, לדעבוני אין עדיין מספיק מטפלים, יש כמה, אבל אין עדיין מספיק מטפלים שהעולם הזה ברור להם, והם לפעמים קצת לא כך מבינים את ה...
אנחנו רק נראים קצת פחות טוב, בספורטאים עולים.
גם בחול זה ככה?
גם בחול ככה, מה שאין שלא... כן, לגמרי, לגמרי. יש סטארט-אפ Mental Health Pledge שנעשה לאחרונה, שבקשו גם מקרנות לעשות פלדג' לכסף שהם שמים עבור הטיפול של היזמים. יש פרויקט שאני מעורב בו, גם עם מייקל פרימן, על איזשהו מודל שיזמים יכולים לעשות גם הערכה אונליין לגבי המצב שלהם ולקבל עזרה בהתאם. זה נושא שהוא מתחילים לעסוק בו. היו כמה וכמה התאבדויות שבתוך התעשייה הזאת שגררו התעוררות. אני מקווה שנראה תקופה יותר טובה מהבחינה הזאת. אבל גם בארצות הברית, זה קצת יותר טוב מפה, זה עדיין לא איפה שזה צריך להיות.
אוקיי, שאלה אליך, אלון. כן. אם היה לוקח לך קצת יותר זמן לעשות הגיוס, או להתחיל באמת להתניע את הדברים, אם היית חושב את אותם דברים שאתה חושב עכשיו?
שוב, זה כמובן שאלה שהיא 100% תיאורטית. אני כן אגיד ככה, אני חושב שאם אני עכשיו חושב שבסוף התחלה שלנו וגם בסוף כל המסלול והתוצאה עד עכשיו יותר משקיוויתי, מה שנקרא, אחרי ההתפקחות, בסדר? אחרי שהבנתי שזה לא, שזה לא מסלול על קשת בענן 100% מהזמן, אז אם ככה אני מדבר עכשיו, אז ברור שאם זה היה לוקח יותר זמן, אז כל החוויות שתיארתי היו רק מתעצמות, וגם אני יכול להגיד בשיחות פרטיות שיש לי עם אנשים שלקח להם הרבה מאוד זמן לגייס, או לא הצליחו לגייס, והביאו כסף מהבית ומהמשפחה. היה טרנד כזה פעם, כאילו, אנחנו שוכחים את זה, כאילו, אנשים מביאים כסף מהדודות, כאילו,
Family, friends and fools.
כן.
הם מביאים יחסף.
כן, כאילו, היום כבר כמעט לא מדברים על זה בדיפ-טק ישראלי וכו', כי באמת יש מי שמה שנקרא, יש מי שמוכן לשלם, ואם אף אחד לא מוכן לשלם, אז המון פעמים זה כאילו, זה סיגנל לאנשים של כאילו, תקשיבו חבר'ה, אז אולי לא. אבל אין ספק שכל קושי כזה, הוא מעצים את החוויה של הקושי הכללי, ואגב, כמו שצריך אמר, קשה, זה לא רע. כנראה שאם הייתי עובר את זה בהצלחה, אם היינו עוברים את זה בהצלחה, אז היינו אפילו יותר רזיליאנט היום. אני רוצה, אני יכול להגיד שבתוכנית שלנו, בתיאוריה, הקצבנו לעצמנו, אני חושב, 9 חודשים לגייס סיד. זה מה שאמרנו, שכאילו, אם אנחנו מצליחים לגייס סיד ב9 חודשים, בואו נבין מה אנחנו שנייה עושים לא בסדר, כאילו יש פה בעיה, זה קרה הרבה הרבה קודם. ואני מאמין שהיינו עומדים בזה, הרבה בזכות השותפים שלי, דרך אגב.
כלומר, מה שאתה מתאר פה זה שהוא משחק בין מנגנון ביקורת עצמית שחשוב שהוא יעבוד, כאילו, כלומר, כן לקבל את זה כאיזשהו, אם אתה לאורך המון 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 זמן לא מצליח בסוף לסגור איזשהו גיוס, אז יכול להיות שצריך שנייה לחזור, מה שנקרא, ללוח הסרטוטים.
בטוח.
אולי כן...
בטוח, תשמע, אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים על משקיעים, בסדר? כאילו ש, אתה יודע, הוולידציה היא בסוף מול הלקוחות, ובסוף לקוחות משלמים וכו' וכו' וכו'. אי אפשר להתעלם מהחשיבות של משקיעים באקוסיסטם, הנחיצות שלהם, וזה שבסוף צריך אותם, כן? כאילו, ואני יכול להגיד היום, באמת, אנחנו עבדנו מאוד 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 קשה, כדי לעבוד עם משקיעים שהם גם פרטנרים אמיתיים ואנשים מצוינים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ואנחנו חייבים להם הרבה מעבר לכסף ולקרדיט. ואני חושב שכן, אם אתה לא מצליח לגייס כמה חודשים, חצי שנה, שנה, בטח בתקופות כמו 2021, אני חושב שיש מקום לביקורת עצמית, ולהגיד, אולי אני לא מציג את זה נכון, אנחנו ניגשים לבעיה נכון, אולי אנחנו הצוות הנכון, אולי אני לא המנכ״ל הנכון. זה שאלות קשות ואמיתיות שאני חושב שאתה חייב לשאול, כי אם לא, אתה עלול להיות זה שרודף אחרי החלום הרבה יותר מדי זמן, שהקאונטר של זה זה להיות זה שוויתר. אז תמיד יש את המתח הזה בין לבין, שהתקווה היא שבין לבין תפגוש את ההשקעה הראשונה, ואחרי זה דברים אחרים, אבל ועוד משהו שלא דיברנו עליו. התקופות הקשות באמת לדעתי, הן דווקא דקה אחרי הכסף. הראשון, לפחות בעיניי. Things getting real. אתה מקבל כסף, ועכשיו המצגת הזאת, שאני תמיד צוחק שלפני 4 שנים, כל מה שהיינו זה 60 קילובייט על גוגל דרייב, כי על זה גייסת כסף, אז אתה פתאום צריך להתחיל לעשות את האירוע הזה. כאילו מה שכתבת שם בכל מיני סליידים, וכמה לקוחות יבואו, ומה תבנה, והפלטפורם. ואז, אתה יודע, ושוב, קיבלת את הכסף, הוא נחת בבנק, ואתה יודע מה קורה עכשיו? כלום. לא קורה כלום. אתה צריך להביא אנשים, ושוב, אף אחד לא מכיר אותך, וצריך לדבר עם לקוחות, ואתה לא יודע לעשות את זה, כי אנחנו לפחות התחלנו צוות, היינו 3 אנשים טכנולוגיים, וליאור שהגיע מ-AWS, השתמשנו מאוד בקשרים וכו', אבל אתה יודע, אנחנו לא היינו מערך מחירות, אף אחד לא הפגיש אותנו מול לקוחות, או דברים כאלה, ואתה בתוך אוסף של אירועים כאלה, שאתה כאילו עכשיו... זה אירוע כבר שהוא לא מוגבל בזמן של 9 חודשים, יש לך כסף לרוץ לתוך הן 3 שנים, והוא מתחיל להיגמר, ויש לך עובדים, והדבר הזה מתחיל כאילו להיצבר, ולדעתי לפחות, השלב הזה של מה שנקרא פוסט-מאני, פוסט-פרס-מאני, פרודקט מרקט פיט, הוא השלב הקשה ביותר. לפחות לדעתי, לפחות עד עכשיו, זה שלב כזה שאתה מעין בין מצרים כזה. כי יש לך כסף, מישהו מאמין בך, אבל עדיין לא קיבלת שום סיגנל אמיתי מהשוק, שמה שאתה עושה, הוא בכלל מעניין. ומישהו באמת מוכן לשלם עליו, ואתה גם מכיר את הסטטיסטיקה, אם אתה לא לגמרי מטושטש, ואתה יודע שהרוב נסגר. בטח, בטח מה שנקרא pre-product market fit, כאילו, אתה יודע שהרוב נסגר, גם המשקיעים שלך יודעים את זה. אז זה האירוע, אני חושב שהוא קצת יותר מורכב.
מדהים. צחי, אולי קצת חריגה מהתמה שלנו לאורך הפרק, אבל כן נראה לי מעניין, אולי תספר רק על תהליך הקבלה לאינטל איגנייט אולי.
אז תהליך הסלקשן הוא שלושה חודשים, עד שאנחנו עושים סלקשן למחזור. כמו שאמרתי, משהו כמו 250 חברות מוגשות מועמדות, 100 בערך יכנסו לתהליך דיו דיליג'נס, 18 הגיעו לפיינל סלקשן דיי, שזה יום עם משהו כמו 140 שופטים, בשבעה חדרים נפרדים, חדרי זום רובם, כל סטארט-אפ עושה פיץ של 25 דקות לשני חדרים שונים, ואז ל-10 חברות אנחנו מציעים להצטרף. אז מורכב להתקבל, בגדול שופטים על 4 פרמטרים, רובם כמו שאתה, כשאתה מחליט להשקיע כסף בסטארט-אפ. אחד, הצוות, שזה הכי חשוב, דיברנו, הרי ההשקעה היא מגיעה לצוות. אם יש איזה כיוון, אבל קודם כל הצוות, אחר כך על ה-IP, האם יש פה משהו מעניין? האם יש פה משהו אמיתי? שנראה לנו שאחרים לא עשו או לא עשו ככה, האם יש פה רעיון מעניין, האם זה מספיק גדול, כי אנחנו כאינטל רוצים להתעסק בדברים שמספיק גדולים, מספיק משמעותיים, לא עוד איזה פיצ'ר. אחרי זה, עם כל הדברים האלה ביחד, אנחנו חושבים שלצוות הזה יש סיכוי להוציא את זה לפועל, שזה לא תשובה לכל אחת מהשאלות, זה לא ממוצע משוכלל, זה כזה, זה תשובה, האם, אוקיי, האם אנחנו חושבים שהחבר'ה האלה יכולים להצליח להוציא לפועל את מה שהם רוצים, אז כל זה כמו משקיע אחר. הדבר הנוסף שהוא לא כמו משקיע אחר, זה סוגיית הקוצ'ביליות. התוכנית היא מאוד מנטור-הבי. יש מנטור מהתעשייה שעובד עם החברות באופן קבוע, יש מנטור מתוך אינטל שבונה סביבו 4-5 מנטור, 4-5 אקספרטס. אז זה צוות של פאונדרים שצריכים להיות מוכנים ללמוד. מגיעים אלינו הרבה פאונדרים מדהימים, יודעים מה הם רוצים, הם רצים לבד, תודה רבה, לא צריך, תביא לי לקוחות. אחלה, לא מתאים לאיגנייט. אנחנו נעזור להם אחרת, אבל לא מתאים לאיגנייט. אז זה תהליך הסלקשן, ואז מתחילים לרוץ ולעבוד. זה הסיפור באיגנייט.
מדהים.
אני רוצה עוד משהו אחד רק להוסיף.
בטח.
אני ארגיש לא מספיק נוח אם לא נזכיר, אנחנו לא בימים רגילים.
נכון.
ויש לנו חברים מאוד מאוד טובים מהתעשייה, שעברו אירועים מאוד מורכבים, מעבר לכאלו ש... עברו בעצמם, אבל יש לנו את יזהר שי והבן שלו, שלדאבוננו כבר לא איתנו, ויש את רובי חן והבן שלו, ועוד אחרים. זו תקופה מורכבת וקשה. חייב להגיד לכם שחזרתי אחרי ביקור בקליפורניה לפני, בשבת האחרונה, פעם ראשונה שלי ב-25 שנים האחרונות, שלהיות ישראלי זה לא טריוויאלי, זה לא יתרון, סליחה, לא טריוויאלי. עד היום להיות ישראלי היה יתרון משמעותי, זה הופך להיות אתגר בעולם. אנחנו בתקופה מורכבת שדורשת מכולנו להתנהל אחרת. הרזיליאנסי הזה ש we will deliver no matter what, זאת אומרת, התעשייה שלנו חזקה. היא מסוגלת להתמודד עם מה שקורה לנו, אבל גם לזכור שהמון המון אנשים צריך להיות נורא רגישים לכל מי שחוזר מעזה ולכל הבנות זוג שנשארות בבית לבן זוג שנמצא בעזה. ויזמים שפתאום חצי מהצוות איננו, או ה-CEO במשך 100 ומשהו יום איננו, מורכב, קשה. עשינו מחזור Business Continuity ב-Ignite לחברות של הפורטפוליו שצריכות עזרה בתקופה הזאת במיוחד. צריך גם לקחת בחשבון שבאמת יש תקופה מורכבת, ולעזור, לעזור, לעזור אחד לשני. זאת הדרך שלנו להתמודד עם זה. וזהו, אז אני לא רציתי שנסיים את זה בלי לציין את המציאות הזאת.
לגמרי. תודה שהתייחסת לזה, ומה שנקרא, אין מה להגיד חוץ מלהסכים ולחזק.
לגמרי.
אלון לב, צחי וייספלד, תודה רבה שבאתם, היה מאוד מאוד מעניין.
תודה, היה כיף גדול.
תודה לכם.
תודה לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו והאזנתם לפרק. אנחנו ממש מקווים שנהנתם. במידה ואהבתם את הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותו עם חברים, על מנת שהם יוכלו ליהנות גם. אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו באפליקציות ההזנה השונות, ונשמח שתשתפו אותנו בלינקדין, מה תפס אתכם ומה הייתם רוצים לשמוע עוד בהמשך. אנחנו רוצים להודות שוב לגץ, חממת החדשנות של הראל, שמארחים אותנו בקומה המהממת שלהם, ולראות את צינמון על הפתיח. יאללה, נתראה בשבוע הבא.